אז בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לצופים, למאזינים, לשומעים, כי זה שידור ישיר, זה ערוץ יוטיוב, אתם הנוכחים, בוקר אור, שבוע טוב. אנחנו נלמד היום על שדה של נבות, כרם של נבות. יש מקום אחר במלאכים ב' מדובר על שדה, אבל אני לא אכנס לזה. אם אפשר לסגור הדלתות ככה שהעבודות יתחדשו רחוב יפו, לא יפריעו. אז ככה ניתן הקדמה שרשמתי לעצמי, שאני חושב שיש צורך. אחאב בן עומרי, שהוא גיבור הסיפור כאן, מלך ישראל, אנחנו במאה התשיעית לפני הספירה. הבירת מלכות ישראל זה שומרון, כידוע לכם. לדעתי אחאב יוצא בהקשרים התנ"כיים כגיבור חיל וגם מדיני. למה אני אומר את זה? מפני שמתי שהוא עולה לשלטון, ארם, מלכות ארם עומדת קרוב לשומרון, לרבוש את שומרון. הוא לא יורש איזושהי ממלכה עצמאית, ריבונית, רחבת ידיים. ארם יושב במרגלות העיר שומרון. מתי שהוא ימות, אז הוא מת איפה? בקרב ביבש גלעד, בעבר הירדן. זה רק מראה לנו שבין לבין קרה משהו. יש לנו עדות של כתב אשורי לגבי מלך אשור על ב-853 לפני הספירה, מאה תשיעית, באמת, מאה תשיעית, זה מתאים. מלך אשור שמדבר, מעיד שמה, הסופר מעיד על קרב בין מלך אשור ל-12 ממלכתיות, ממלכות קטנות, סליחה. ושמה צוין שמי שעומד בראש הקואליציה, אחאב מלך ישראל. קרקור, כן, קרקור, קרקר, קרקור, לא משנה. כן. בנוסף, נמקם את הבמה, יש, איך אומרים, חילוקי דעות רבות בין מלכות ישראל למלכות יהודה, של איפעמים, ולפעמים יותר מלפעמים, יוצר איזשהו אלימות בין לבין. אחאב ייצור ברית משולשת, בין מי למי? בין ישראל ליהודה ובין ישראל למלכויות צור וצידון. איך מממשים את זה? על ידי נישואים. אחאב מתחתן עם מי? איזבל. האמת בצרפתית זה מאוד רומנטי, בעברית זה קטסטרופה עולמית. כי בצרפתית זה איזבל, אתה אומר את זה, אתה כבר מתפעם לבדך. אבל אתה אומר איזבל, זה מגלגל את השורה. והבת שלהם, של איזבל ואחאב, עתליה, שגם הספרות הצרפתית בימי הרנסנס תכתוב על זה, עתלי, אבל עתליה מתחתנת עם יורם מלך יהודה. עתלי
זה גם יפה?
עתלי לא, זה גם, עתלי זה גם לא יודע מה, זה שם דווקא של יהדות אלג'ריה, טוניזיה, לא משנה, אבל עתלי זה שם פרטי. טוב, בערך, מה אני רוצה לומר בזה? שמתי שאני ניגש לאחיו במלאכים א', פרק חף א', הכל טוב ויפה. פוליטי, מדינית, צבאית, מתי שמדינית צבאית וכלכלית העולם פורח, מעניין תמיד לבדוק ושווה לבדוק איך ההתנהלות החברתית מוסרית. זה הקשר, לפחות בכתבים שלי אני תמיד עושה את ההקשר הזה. ברגע שאנחנו בחברה של רווחה, לבדוק ולבדוק בעומק את ההקשרים החברתיים ומוסריים. דרך אגב, בהקשרים החברתיים מוסריים, נוסיף את ההיבט הדתי, ואחר שאנחנו נראה שבסופו של דבר יש לו מעבר לנימה פשוטה בהקשר לעבריות שלו, אבל הוא נשרף אחרי, תגיד, איזבל, איזבל, זאת אומרת, הדת השולטת יותר תעבור מאלוהי ישראל לבעל ולאשרה. לא יודע למה בעברית אומרים, אשרה זה אשטרה בדרך כלל, זה אשטרה, לא יודע למה אשרה. זה מבלבל, אני אגיד, טוב, לא משנה, זה ייאמר. לא, זה מבלבל, אני אגיד לך למה. כי אני עכשיו הוזמנתי באשדוד לעשות, ואני הולך לדבר מעל ומעבר למיתוס של אסתר ומרדכי. ואסתר ומרדכי זה אשטרה ומרדוק, כדי להצבן. אבל אם אתה אומר אשרה, אז מישהו יגיד, זה לא אותו דבר. אבל האמת, בכתבים, זה בכתבים, זה אשטרה. טוב, עזבו, זה לא העניין. אם אתם רוצים, מי הכהן הגדול באותה תקופה, חוץ מכל נביאי השקר שיש, יש איזה כהן גדול של הבעל, שנקרא מתן. בזה סיימתי את ההקדמה. אני תלמיד טוב, אני רושם הכל. אז אנחנו ניגש לפרק, ובואו נראה ביחד. היום אני רוצה לקשור אותנו עם האמרה שכתובה. והיא אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר ביזרעאל אצל איכל אחיו מלך שומרון. אני אשאל שאלות, אבל זה רטורי. כן, אין לו זמן. אז מה כתוב שמה? מה מפתיע אותי? פעמיים כתוב ישראל. אם הוא ישראלי אשר ביזרעאל, אז השאלה, למה כתוב פעמיים ישראל, ומה אני לומד מזה, מה זה איכל? איכל זה לשון אשורית, זה בית גדול. מה אני אומר? איפה הבית של המלך? לפי הקדמה שלי? בשומרון. אז מה זה הבית, האיכל, אשר בישראל? תבינו, שומרון זה גבוה, ישראל זה נמוך. מה זה הארמון בשומרון? זה ארמון קיץ, והארמון חורף בישראל. ככה אני מבין את הסיפור הזה. דבר נוסף שמעניין, והיא אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל איכל אחיו מלך שומרון, אפשר לבוא ולומר כאן דבר נוסף, ולא את אם אני אומר את זה, נבות הוא תושב, ואחיו הוא גר במקום הזה. מה זה גר? בוודאי שהוא מלך על כל ממלכת ישראל, אבל הוא לא יושב, הוא גר. זה מה שרציתי לומר, כי אני עושה הבדל סמנטי בין לגור ולשבת. באולפן שהגעתי לארץ לפני 40 שנה, אמרו לי, איפה אתה גר? אז אני כמו אידיוט אמרתי, אני גר ברחוב גן בירושלים, אבל אני לא גר, אני יושב. כי אם אני גר, זה לשון גירות, זאת אומרת שאני גר על תנאי.
זה לשון דור, לא? לדור גם?
לדור זה יותר, יותר ישיבה. כן, יותר ישיבה. מעניין. מה? גר ותושב, כן, זה מעניין. אצל אברהם אבינו, מול אפרון, פסוק ב', וידבר אחיו אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, והביא לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי. אנחנו יודעים מדיוק שפה קרוב לארמון החורף של הקיץ שלו, לא, זה החורף אמרתי? הקיץ, נכון. אז לא, זה המון החורף, הקיץ זה בשומרון והחורף זה למטה, כי חם, כי יותר קריר בקיץ למעלה ויותר חם למטה, אז זאת אומרת זה
חורף,
מה זה, טוב, לא משנה, אבל כן זה משנה. אז עכשיו, קרוב לארמון שלו גובל מה?
כן.
כן, שדות, לא משנה, הרבה שדות. עכשיו, מי עוסק בשדות אלו? התושבים. יפה, התושבים. רגע שהמלך רצה לבנות ברצונו הממלכתי, המלכותי, את הארמון, אז הוא בא לאחיו, ואני מוצא כאן מלך מול אזרח. מלך מול אזרח, זאת אומרת, החזק מול החלש. עכשיו, אני הייתי אומר, או אתם הייתם צריכים לבוא ולומר, מה הפנייה של אחיו לאותו נבות? לפי המשפט המלך, אני יכול מה לעשות? להחרים, לקחת, נכון? והוא בא וידבר אחיו אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך. איפה הם נפגשו לדעתכם? בדיוק. בארמון זה היה כתוב, ויזמין את נבות למלך, וישתחווה, ועשרים מטר, אבל לא כתוב כל זה. נבות בא, אחיו בא לנבות, ובמקום להפעיל את כל עוצמתו המלכותי, האוטוריטמי, זאת אומרת, העוצמה המכריעה, הוא מדבר פנים אל פנים, זאת אומרת, באופן שוויוני, אפשר לבוא ולומר. ואת כרמך ואילי לגנירה, כי הוא קרוב, אדם מהשדה שנותן את פירותיו, הוא רוצה לעשות משהו גם לנוי, נכון? הוא לא... מעניין גם כן. כי הוא קרוב אצל ביתי ואתנה לך תחתיו, זאת אומרת, אני אפצה אותך, נכון? כרם טוב ממנו, אני אתן לך כרם יותר טוב ממה שיש לך. אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. ואם אתה לא רוצה כרם יותר טוב, אני אתן לך מוני. שווה, נכון? פסוק שלישי, ויאמר נבות, מה התשובה של נבות? המלך בא פנים אל פנים, וואלה, איזה כבוד. והמלך מבקש ב... מה כתוב? תנה לי את כרמך. חסר רק את הנה. אבל בכל אופן, הלשון היא... בסדר? תנה לי את כרמך, ואי לי לגן ירק. אנחנו, זה סוג של מסע ומתן, זה תמורה זה, אף אחד, זה יהנה וזה לא יפסיד. מצוין. מה התשובה של נבות? זה מעניין. ויאמר נבות אל אחיו. תקשיבו, חלילה לי מי השם. לדעתי, שתי תשובות במה שאמרתי עכשיו. חלילה לי מי השם. מתיתי את נחלת אבותיי לך. מה זאת אומרת? שתי תשובות. חלילה לי. זה לדעתי החלק הראשון. מה חלילה לי? שאני אחטא. נכון? אני אחטא. השני, נכון, זה אני משתמש בשפה, בלשון. חלילה לי מהשם, יש גם החטא שאני גורם לעצמי, אם אני אסכים לזה, אבל גם אני חוטא בהיבט הדתי, בהיבט המחויבות שלי לשם. יש מחויבות שלו לעצמו, מחויבות שלו לשם, והשלישי, מתיתי את נחלת אבותיי לך. מה זה ההיבט השלישי? מוסרי. מוסרי. קיבלתי בירושה את נחלת אבותיי. זה נכון, אפשר לבוא ולומר על מה שכתוב לגבי כל נחלה ביובל וכו', אבל זה אני הייתי מכניס פה אצל חלילי מהשם. אבל פה, מתיתי את נחלת אבותיי, יש מחויבות חוץ ממני, חוץ מהשם, למי?
אבותיי.
תולדותיי. תולדותיי, כן.
אבל
ההיבט השלישי זה לא בעצם העוגן שני הבתים הראשונים? כאילו הרי מה החטא בעצם כלפי עצמו, כלפי...
כן, כן, אתה יכול לומר את זה. אתה יכול לומר את זה, בהחלט. כן. מצוין.
לא הבנתי.
הוא אומר שבא, תסביר לו. ככה אני אשתה משהו.
כאילו חלילה לי מהשם שדברנו שחלילה לי זה גם מעצמי וגם מהמחויבות שלי כלפי ריבונו של עולם, אבל התכלס מה החטא? החטא זה שאני נותן את נחלת אבותיי, לא, כאילו ההיבט השלישי שהוא ההיבט המוסרי, לפי דעתי הוא כאילו עוגן כזה לשני היבטים הראשונים.
מה אם, מה אם? כן, אז הוא אומר שסוף הפסוק הוא כאילו מקווץ בתוכו את שני האמרות, ההבנות הראשונות.
זה סוג של שבוע.
מה?
זה סוג של שבוע. הוא ניבא שהוא לא...
כן, כן, נכון, אפשר לבוא. פסוק ב', פסוק ד', סליחה, זה מעניין, כי עכשיו נבות הגיב. לבקשתו של אחיו. עכשיו בואו נשמע את אחיו מגיב לתשובתו הדתית והמוסרית, זה מספיק, אם אני אומר את זה, אני אבד, אני אשים בצד את ההיבט הפרסונלי, אלא רק ההיבט דתי ומוסרי, אני בא ואני שומע את אחיו, בואו אחיו דבר. ויבוא אחיו אל ביתו. זה סתם, רגע, אני לא ממשיך. מה זה הדבר הזה? זה המלך החזק, דיבר עם החלש, המלך עם האזרח. ומה כתוב? ויבוא אחיו אל ביתו, מה אתה שומע? שהוא הולך כזה, מסכן, פגוע. רגע, אבל בוא נמשיך. נכון, אבל רק ויבוא אחיו אל ביתו, זה מעניין, שר וזעף. שר וזעף, ברגע שכתוב שר, זאת אומרת שהוא נכנע, הוא התחיל להיק, איך אומרים, הוא לא סובל, לדעתי, שר וזועף, הוא לא סובל מה שקרה. והוא לא סובל מה שקרה, כי הוא לא סובל איך את העצמו שלו התנהל מול אותו מהלך, אותו מעשה. שר וזועף, כן, 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 אני מבין, כן, אבל תראה את ההמשך, זה קטע. על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי. הנה, זה הוכחה. זאת אומרת, זהו המלך שהוא נמצא בהרגשה מייסרת כזו, שמה תגידו, אולי הוא אומר לעצמו, לא הייתי צריך לעשות את זה. לא, לא, זה לא זה מה שהוא אומר לעצמו. הוא אומר לעצמו שהוא לדעתי, עוד פעם, כמדומני שהוא לא הפעיל את סמכותו. הוא לא הפעיל את סמכותו.
אז... כן. לפגוש את התשובה הזאת.
ויומר... אז תראו, בוא נמשיך את הפסוק. ויומר, לא אתן לך את נחלת אבותיי. אז רגע, אחיו. מה אתה בדיקי כזה, ואתה אומר לי שמה שאתה זוכר מהמהלך זה שנבות אמר לך, נה נה נה, לא אתן לך את נחלתי. זה מה שאתה זוכר? זה מה שהבנת ממה שנבות אמר? זה קצת מצומצם. או יותר מדי מצומצם. ואז מה קורה? וישכב על מיטתו. ויסב את פניו, ולא אכל לחם. וואו! תגידו לי, איפה אנחנו? בגן? מה זה, אינפנטילי הדבר הזה? עוד פעם, וישכב על מיטתו. ויסב את פניו, הוא מסתובב, הוא מסתכל אליו. אתם מכירים את זה, נכון? מסתובב אליו, כי בוגז. ולא אכל לחם. זאת אומרת שהוא נכנס את... את בדיכאון. עכשיו הדיכאון, רמזתי לכם שהדיכאון מפני שהוא לא מממש את, את, את סמכותו. ואז שהוא מלך, אני לא נושא ונותן איתך. אתה לא רוצה, אני לוקח את השדה.
למה?
כי אני רוצה, אני המלך.
איך לא יכול לקחת?
בטח שהוא יכול להחליף גדעון.
אם מדברים נבות כאן, אתה יודע, יש החומשה שלו בעוצמה וגם הפוך. במובן הזה מלך אומנם לא יכול לקחת את זה שאומרים לשמואל, שמואל אומר לשאול, אתה יכול לקחת לעשות מה שאתה רוצה.
זה כבר בדברים הוא אומר, נכון. זה
לא כאן שהמלך יכול לבוא ולקחת.
כן, אבל זה יכול להיחשב בסמכותו. בהיבטים, ההיבט הביטחוני של ארמון המלך. סתם, אני יודע מה.
כמו שמפקיעים להיבט ביטחוני.
הוא יכול, נכון, אבל...
יש פה עניין של ביזנס, הוא אומר לך, אני רוצה לקנות, אני אתן לך או שדה אחר יותר טוב או כסף.
אבל גדעון בוא לא נשלה את עצמנו, המלכים, הם לא שאלו את אף אחד בדרך כלל. הם לקחו.
המפגש לא מראה שהמלך הוא חלש כאן מדי.
מה זה? מה, איך אתה? וישכם על מיטתו, ויישם את פניו, ולא אכל לחם. נו, מה זה הדבר הזה?
אתה מלך או לא מלך?
אני...
לא כתובה ששלמה שיבד את כל ונתן
מיסים
לעם ישראל.
אבל אתה לומד...
אני מתייחס בהיבט הנפשי פסיכולוגי, גדעון. ההיבט הנפשי פסיכולוגי כאן בא ומעיד לפניי שהבן אדם הזה חלש.
אני רואה שדווקא נבות הוא במקרה הזה, הוא לא קרא את התמונה נכון, והשימוש שהוא משתמש בנימוק נחלת אבותיי, הוא לא מספיק חזק בשבילו.
הוא לא רק משתמש בזה, הוא לא רק משתמש בזה. זה לכן, אני אומר שהתשובה שאחיו נותן לעצמו, שהוא אומר לא אתן לך את נחלת אבותיי, נבות לא אמר רק את זה, הוא לא התייחס בהיבט המוסרי, זה מה שזוכר אחיו, אבל ההיבט של נבות הוא היבט משולב, הוא היבט גם דתי וגם מוסרי. למה אחיו זוכר אך ורק בהיבט המוסרי ומעלים בכלל את הטענה של נבות לפני כן? שאלה, אבל התגובה הפסיכולוגית נפשית שלו היא באמת בעייתית. כן, גם זו שאלה. בוא נגיד שהוא, איך אומרים, חברתי ומתחשב על הקרבה לארמון ורוצה, לא, רואים שהוא לא רוצה להפעיל את סמכותו, אבל אני אומר שמה שנראה לי בסוף פסוק דלת, שהוא ברוגז עם העולם, אבל הוא לא ברוגז עם, הוא לא רק ברוגז עם העולם. מתי שאני ברוגז עם העולם, זה נובע מרוגז אחר. הברוגז עם עצמי. זה לדעתי מה שצריך. ותבוא אליו, הנה היפהפייה הערנית, ותבוא אליו איזבל אשתו, ותדבר אליו, מה זה רוחך שרה ועיניך אוכל לחם? תגיד לי, מה הקטע שלך? רוח שרה, רוחך שרה? זאת אומרת, על מה אתה מדוכא? מה התכנסת בתור עצמיותיך? מה הדבר הזה? מלך יושב.
דבר זה גם לשון תובע.
כן, נכון, נכון. ודבר אליו, זאת אומרת, דיבור זה לשון, לשון קשה. אמירה זה לשון רכה. אבל כאן הוא... היא אומרת לו, ומה העילה אצל איזבל שההתנהגות של המלך לא צריכה להיות זאת, אלא אחרת, ואיך נוכיח את זה שהמלך יושב על שולחנו ואוכל ושותה וזה, הוא עומד, זאת אומרת, הוא יושב ממש, וכאן זה לא, אז מה התשובה שלו? וידבר אליה, כנראה שגם הוא בלשון קשה, וידבר אליה, כי אדבר אל נבות הישראלי. כל פעם שכי, למדנו שצריך לשאול, למה, נכון? למה? כי אדבר אל נבות הישראלי, ואומר לו, תנה לי את כרמך בכסף. מי אמר שהוא, לא, זה לא מה שאמרת?
המשך.
לא, לא.
לא,
אמר,
אני אחליף
לך את זה בקרב. נכון. למה אתה משנה לאיזבל? מה זה שאתה אמרת שהייתה מוכן קרם תחת קרם? למה הוא לא אומר את זה?
הוא אומר את זה אחר כך.
כן, אבל למה הוא לא... כן, אבל אני נודניק עם, עם, עם השפה והסמנטיקה, ואני בא ואני אומר, למה אתה מקדם את נושא הכסף? מה, זה נותן לך איזשהו מול אותה איזבל שכנראה שהיא וואחד עומדת כאן, נוכחת, היא נסיכה גם כן, בת מלך, אבל אתה צריך לבוא ולומר לה, הצעתי לו כסף, זאת אומרת, למה? כנראה שזה שהוא רצה לקנות את השדה, זה מעמיד אותו בהנאה, בצד יותר מעמדי, סמכותי, מאשר לבוא, בוא נעשה זה תחת זה. אתה יודע, אנחנו בחצר של הבית ספר. כן, איך שהוא רוצה לספר לה. זאת אומרת שכאן כבר, על ידי החילופי דברים, חילופי סדר הדברים, אתה מבין שהיחס בין, היחס הזוגי, הזיווגי בין לבין, הוא יחס מעניין. מי שולט כאן? מי... אם אתה שולט, אז אתה לא צריך לשנות את דבריך. אתה צריך לספר כפי שזה היה. אבל כאן הוא משנה. מה הוא אומר? או אם חפץ אתה, אתנה לך כרם תחתיו. ויאמר, לא אתן לך את כרמי. הוא לא ענה את זה.
לא, לא, הוא לא... למה מסע ומתן עם כסף זה יותר סמכותי מאשר... חליפין, קרן
כמו את
קרן.
כי
זה נשמע כאילו יש לך, כמו
שאתה בא
לעשות
קניות
עם
מישהו. אני אשמע, אני אפשר, אני אשמע, 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 אני אשמע,
אני אשמע, אני אשמע, אני אשמע, אני אשמע, זה בעלות, זה בעלות,
זה
בעלות.
זה ממש לא שדה, זה קרן.
כן.
כל מה שהיא משתנה.
כן, כן, זה בשדה, נכון.
הוא מציע לו, בוא ניקח את הארמון שלך ונעשה מזה קמפינג. אז זה לדעתי הפואנטה, אם היינו מבינים מה הערך של הכרם בימי אותם האנשים,
שלום, מתי שהוא מציע כסף, הכסף הוא עוצמה. זה תחת זה, זה חילופים. זה יותר נשמע, יותר נשמע שוויוני, אבל אותו בין המלך והאזרח, את אותה שוויוניות, זה יתפס כחולשה. הכסף הוא עוצמתי. אני בעל רכוש ואני רוכש ממך. זה מעמד אחר. לכן השאלה, למה הוא אומר את זה לאיזבל ולא את זה? אחר כך, גם הסוף הפסוק, הוא לא אומר את האמת לאיזבל. מה הוא מספר? ויאמר, כוונה נבות, לא אתן לך את כרמי. זה וריאציה. יש הרבה בתנ"ך חזרות בווריאציות, שאותן חזרות בווריאציות באות ללמד אותנו משהו. למה וריאציה? למה שינוי, בקיצור? כי זה בא ללמד אותך עוד משהו, בנוסף למה שאתה כבר יודע. אבל מה שהוא אומר, לא אתן לך את כרמי, זאת לא התשובה, הוא לא ענה את זה. גם כשחזרת הביתה, הוא אמר לך, דתי מוסרי. כשחזרת כועס מדוכה, אמרת, ההיבט רק המוסרי. ופה מה? איזה נודניק אחד, הוא לא רוצה להתפטר מהקרם שלו, איזה, לא יודע, איזה ביטוי גנאי כזה, ולא אתן לך את כרמי. אז מה התגובה? מיד של איזבל, ותאמר אליו איזבל אשתו. אנחנו כן ותאמר אליו איזבל אשתו אתה אחיו אתה למדנו ביחד מה זה אתה כל פעם שאתה מופיע כמסקנה לכל מה שנאמר ונעשה לפני כן כאילו סיכומי ל אתה תעשה מלוכה על ישראל מה זה לעשות מלוכה על ישראל בדיוק קום, אכול לכם, אכול לכם, סליחה, אכול לכם, ויטב לי בך. סטופ. הפסקה. היא, גם אנחנו במערכת הרפואית לפעמים מגיעים למיטת החולה, ואנחנו לוקחים איזה טון סמכותי יותר על מנת להזיז את הדברים. זאת אומרת, לא לתת לחולה להתחפות אל תוך איסוכה וכאבה ומחשבות שחורות וכו'. אז צריך, וכאן איזבל, היא לא רוצה לתת לו את האפשרות להיות נפעל של המציאות, היא רוצה אותו כפועל במציאות, והסמרות שלו. ומה זה לאחר מכן? וזה צריך לתת את הדעת. מה היא אומרת? אני אתן לך את כרם נבות הישראלי. זה משפיל, אבל אני לקחתי את זה למקום אחר. אני לקחתי את זה, תגידו לי, וואלה, עוד פעם הוא לוקח אותנו לזה. מדינת חוק. מה זאת אומרת מדינת חוק? שאחיו השמיע לאיזבל, כך וכך היה. אבל אתה יודע, לפי החוקה והמשפט של ישראל, במדינת חוק אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אני יודע שאצלכם בצור וצידון הייתם מתנהלים או מתנהגים בצורה אחרת, אבל אצלנו אי אפשר. ואז מה היא אומרת? אתה לא רוצה להפעיל כמלך ישראל לעבור על החוק. אני מצפצפת גם על האלוקים שלכם, גם על החוקה שלכם, אני אעשה מה שאני רוצה. זאת אומרת, אנחנו מבינים בזה גם היחסים המאוד בעייתיים בין אחיו ואיזבל. הוא לא נפעל סתם כך. אני חושב שבמציאות שלו הוא נהפך, למרות מה שציירתי בהקדמה, כמלך עוצמתי, מדיני, מלחמתי. אבל בבית זה קטסטרופה, הוא נפעל, לא פועל, היא הפועלת. בוא נמשיך. מפסוק ח' עד פסוק י' נקרא. ותכתוב, אז היא יוצאת לפעולה, בוודאי. מה הפעולה? ותכתוב ספרים בשם אחיו. למה לא? אנחנו מבינים שהיא כותבת במקום, אז זה מחזק, לא, זה מחזק ומאשר מה שאמרנו לפני כן. ותחתום בחותמתו. ודאי. ותשלח ספרים אל הזקנים ואל החורים. מי זה החורים? האצילים. האוליגרכיה. אשר בעירו, היושבים את נבות. זאת אומרת, כל המהלך כאן הוא מהלך של איזבל, והיא המפעילה, היא מפעילה גם את המערכת המשפטית של 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 מלכות ישראל. אבל אם הייתי אחיו הייתי אומר לה, אבל סליחה גברתי האהובה, אנחנו מפרידים בין רשות המבצעת לרשות השופטת. את לא יכולה, יש לנו חברים בדיון באום שהם מתנהלים בצורה כזאת שהרשות השופטת מעורבת במבצעת ולאפר, אבל זה נקרא דיקטטורה. אכן לא אצלנו. היא לא, היא עושה. והיא מערבבת כאן, מערבת את הרשות המבצעת עם הרשות השופטת.
יש משפט
המלך. יש משפט המלך, אבל משפט המלך הוא מלך על ישראל. הוא לא מלך כל יכול.
נכון, לא, אבל שלמה, מגיע אליו את זה והוא שופט?
לא, לא, הוא שופ... אני לא יודע אם זה ממש שפיטה או היבט אחר אצל שלמה, אבל אני אומר שבאופן עקרוני הרשויות הן נפרדות. אני לוקח את זה להיום, אם את רוצה להבין. אני לוקח את זה להיום, בין לבין. ואם אני מערבב זה עם זה, אז זה הופך להיות דיקטטורה. המשפט, הדיקטטורה זה, זה יכול להיות משפט שדה. אנחנו זוכרים ברוסיה את החלוקים הלבנים של הרופאים ומה, ובמפלגה של סטלין, לא אלפים שנשפטו, והרשות המבצעת היא לא התחשבה בכלל, הכל היה מדומה, הכל היה... המלך, הוא לא המלכה, לכן היא משתמשת בשמו ובחותמתו. כי הוא היה יכול לבוא ולומר ולדרוש, אבל הוא לא.
הוא לא עשה
את זה. אז בואו נמשיך ונראה. פסוק ת', קראתי את ח', אבל אמרתי זה ח' ת' י' ביחד, ותכתוב בספרים למור, קירוץ צום. זה קרה בהיסטוריה העברית, שלקרוא צום זה איזה רצון לאסוף או כל העם או את הכהנים, ממש זהו, צומו עליי. והושיבו זה תושיבו אותו למשפט, בוודאי, את נבות בראש העם לפני כולם. כן, זה משפט פומבי. פסוק י' והושיבו שניים אנשים בני בליעל. מה זה בליעל? תמיד אומר, אנחנו מתרגמים, המשקרים. אבל בליעל זה גם אנשים ללא תועלת. למה ללא תועלת? כי אין להם יעד. אין להם ייעוד. היעד והייעוד שלהם הוא תלוי בנסיבות האינטרסנטיות. ולוקחים את שני האנשים האלה נגדו. ויעידו הוא למור, ברכת אלוהים ומלך. מה זה ברכת? לשון צגינה או קיללת. והוציאו וסיגלו וימות. נכון? מה זה והוציאו מחוץ לחומות? אני אגיד לכם שאם אני מוציא אותו, או ברכת אלוהים ומלך, אתם יודעים על מה אני חושב? על כל הפרופגנדה במשטרים מסוימים, משטרים אפלים, שלא רצו לומר בדיוק רב את מה שהם הולכים לעשות, והשתמשו בכל מיני מושגים, קונספטים, אמרות ועשיות, מעשיות של הזוועה כדי לא זה. נחטנבל. כל מיני ביטויים כאלה כדי לא לבוא ולומר שאתם רוצחים שפלים, זבלה של אנוש, של בני אדם, אין מילים אפילו כדי להגדיר אותם, אם זה מצד הקומוניסטית, אם זה מצד הפשיסטית, לא משנה, עשרות מיליוני של האנשים, ולא רצו לומר את הדברים. אנחנו ננקה, אנחנו נתאר, כל מיני ביטויים כאלה, על מנה להזוות את האמת. טוב, זהו.
זה גם מראה שמעמד האצולה פה הוא מושחת.
בוא, הנה, פסוק י' א', זה בדיוק בשבילנו. ויעשו אנשי עירו הסכנים והחורים אשר היושבים בעירו. בעירו, זאת אומרת, מי נמצא כאן? החבר'ה שלך, האנשים שהיו איתך. היושבים יראו כאשר שלחם אליהם איזבל, כאשר כתוב בספרים, אשר שלחם אליהם. קרו בצום, הושיבו את נבות בראש העם, ויבואו שני אנשים בלי יעל, וישבו נגדו. ויעידו הג'מיע לנבות נגד העם למור, ברך נבות אלוהים ומלך, ויוציאו מחוץ להם, ויסקלו באבנים וימות. מי זה האנשים האלה?
אלה
אנשים
שבאו עם האוטובוס.
משתפים למיניהם, לכל משטר, רודני, דיקטטורי. אלה שאינם מסוגלים לבוא ולחשוב שלא מן הנמנע שאפשר על ידי התקוממות, על ידי התכנסות אל תוך האמת הפנימית של כל אחד, אנחנו יכולים לבוא ולהגיע, זה לא מן המניין, זה לא מתקבל על הדעת. נכון, הם היו אחוזים קטנים, בין 40-44, או בכל מקום. אבל היו, היו. לא כולם הסתירו יהודים, אבל היו. איך אמר, כשאז התחלתי להתעניין בכם, זאת אומרת, עם ישראל, תורת ישראל, ארץ ישראל, כי הייתי רחוק, בתחילת דרכי בהדסה, הרב ציודה היה חולה, זאת אומרת, אז יש חסידי אומות העולם, אבל אין אומות חסידות. זה נכון. היום צריך להדליק טלוויזיה, רדיו, היום אינטרנט יותר מהיר, ויש לנו חדשות בינלאומיות, ואנחנו יודעים שהמציאות היא די כזאת. אז מה? אלה אנשי העיר. אלה אנשי עירך. מה אף אחד לא עירך? כולם ראו, כולם שמעו, אתם מכירים את זה? כולם ראו, כולם... אה, לא.
היה תירוץ, בגלל שהיה תירוץ ש... שמכסה ומוציא אותם נקיים בזה שהוא כביכול קילל את השם.
בדיוק, קילל המלך והשם. אבל מישהו לא מכיר אותו, מישהו לא העלה על דעתו, איך אפשר? ממנו, הלחץ החברתי, בוודאי, בהמות. בהמות. הם הולכים, כמו צון הם הולכים, בכל מעלה פוליטי, מדיני, מלחמתי, לאורך כל ההיסטוריה, נוכחנו לדעת על ההליכה הבהמית הזאת כצון של האוכלוסייה האנושית, שאינה מסוגלת להתכווץ לתור עצמה, לתור הכלל שלה, של הכלל העממי שלה, ולהתקומם. כל פעם אותו סיפור חוזר, כל פעם. אפשר לרצוח, אפשר להרוג, אפשר להשמיד, אפשר פה, אבל אנחנו לא בדיוק מתעוררים בנידון. בוא נמשיך. פסוק 14, י' ד' וישלחו אל איזבל למור, ואיך ה... טוב, אני לא רוצה להדביק פה שמות, אבל אתם מבינים אותי. וישלחו אל איזבל למור, מדם סוכל נבות וימות. נעשה כרצונך. זה שזה מעוות, שקרי, שפל, מה אכפת? אני תפסתי אחד, הבאתי אותו למשפט, אתם יודעים מה הוא אמר? רק ביצעתי את ההוראות. מכירים את הביטוי? אני רק עשיתי את מה שהורו לי. גם הממזר הגדול הזה בירושלים, גם זכיתי לטפל בגדעון האוזנר, זיכרונו לברכה, הפרוקורטור של מדינת ישראל נגד אדולף איכמן. איך? אני? מי אני בכלל? אתם יודעים מי כתב על זה? אבל תגידי את הכל, אמרתי שכל מה שאני שואל זה רטורי. את מוציאה ממני את כל האפקט. היא הייתה מניו יורק, היא הייתה פילוסופית גדולה, חנה ארנט. חנה ארנט. היא הייתה תלמידה והמאהבת של היידגר. בגלל שאנחנו מצולמים אני לא אמשיך, אבל הוא היה אנטישמי ורשום במפלגה נאצי. מה שנקרא המחברות השחורות שלו, שיצאו לפני זמן מה, מעידים על זה, אבל היא נשארה, למרות בריחתה לצרפת, לאחר כך לארצות הברית, היא התחתנה עם גרמני לשעבר איזה פרופסור, אבל הוא נפתח שם בארצות הברית, וגם לאחר המלחמה היא נסעה לגרמניה, כל המשתמע מזה. אבל ב-62 היא הייתה פה במשפט אייכמן, והיא כתבה על הבנליות של הרוע. זה עשה סקנדל בכל העולם היהודי. אבל אני אגיד לכם, 50-60 שנה, בנליות. תקרא, זה כאילו הרע הוא בנליות. אני לא רוצה להיכנס בזה, כי זה לא התחום שלנו. ומה שאני מבין, אני מבין, או חבריי שלימדו אותי, שהבנליות של הרוע, זה בא ואומר, מתי שהוא היה ממולי, בתא הזכוכית הזאת. לא ראיתי איזה מפלצת. הייתם רוצים שזה שעשה את זה, כמו זה שאנס את אורי אנסבכר, עד שם ינקום דמה, אז הוא ייראה כמפלצת. אבל הוא לא מפלצת. הוא בנאלי. הוא אדם. האדם שאיננו מספיק ברוגע כדי להבדיל בוודאי, לעלות לאוטובוס ומסוגל לדחוף. זה מתחיל בדברים הקטנים, הבנאליות של הרוע.
בהמשך
איתה כן, זה בסדר, אבל גם היום, הבוקר, איזה אחד מידידינו בצרפת, שהוא פובליסיסט וכו', אז הוא מרויין עם כל האנטישמיות בצרפת, אבל הוא אמר, אני צרפתי ואני לא יהודי צרפתי, אני צרפתי מדת יהודית ואינני ציוני בכלל. הוא גם לא רוצה להיות. טוב, בוא נמשיך. תדבר. והיא כשמו איזבל כי סוכן הבול וימות ותאמר איזבל אל אחיו, קום רשת כרם נבות הישראלי, אשר מהן סירב לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי מת.
אני שואל פה רגע.
היה משפט.
רוני, בגלל הסיבה שאחיו אמר לאיזבל, למה נבות לא רוצה למכור, נכון? הוא אמר, לאיזבל הוא אמר, סתם, לא רוצה.
כן.
אני שואל, אם הוא היה מציג את הסיבה האמיתית, יש פה היבט דתי, יש פה היבט מוסרי, יש פה היבט שלי ביני לבין עצמי. אולי זה ולא הייתה נוהגת
בתוכה. לא שלום. לא, זה כן יהיה דנרא. מה שאני אמרתי, זה רק בהיבט שלו לעצמו. איך להעמיד את עצמו, איך להתייחס אל עצמיותו. זה היה חשוב לי. זה הוא לא עשה. אני לא אמרתי שהוא שינה את הנאמר, הוא שינה את סדר הנאמר. מפני שהוא...
ויאמר, לא אתן לך את כרמי, זה מה שהוא אומר לה.
כן.
אז פה אתה יכול להסביר ולהגיד שאיזבל מתקוממת, היא אומרת, בוא נע, הבן אדם הזה חצוף, הוא מצפצף על המלכות. אבל אם הוא היה מסביר לה לאיזבל ונותן את הטעם האמיתי, תשמעי, הוא לא סתם עושה דווקא, הוא לא מונדניק. יש לו היבט מוסרי, יש לו היבט... דתי, יש לו
בית יום. אבל היא מצפצפת על...
אולי לא היית נוהגת בכזאת כוחניות, אומר, אוקיי.
אבל היא מצפצפת על חוקה ומשפט ישראל.
אוקיי,
זה מה שאני אומר. עכשיו תנו לי לסיים, כי אני רוצה לבוא ולומר, הייתה משפט שדה, הוא הוצא להורג על... בדיוק על המלך ועל אלוהים. עכשיו, אני רוצה, כי אין לנו זמן יתר, אנחנו בפסוק, אז מה היא אומרת לו? קום רש את כרם נבות הישראלי, אשר מהן לתת לך בכסף, כי אין נבות חי, כי מת. והיא כשומע אחיו, כי מת נבות, ויקום אחיו, לא לרשת, אלא לרדת. אז אפשר, בבית הטופוגרפי, הכרם נמצא למטה. אבל לרוב שחוזר הביטוי הפעלי של ירידה, אפשר שעשות, מי שכתב רצה להשמיע לנו משהו. ויהי דבר אדוני אל אליהו התשבי לאמור, קום רד. למה אתה צריך לרדת? כדי ללכת לקראת אחר מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בכרם נבות אשר ירד שם לרשתו. ודיברת אליו, מה שכל ישראלי ממוצע יודע, ודיברת אליו למור, כה אמר אדוני, הרצרת וגם ירשת. למדנו פה על אברהם יהושע אשל. הרבה הוא כתב, ושווה לכם לקנות את הספרים, לפחות התרגום העברי היום. רק חלקנו אשמים, הוא אומר, אבל כולנו אחראים. אחר, הוא לא אשם, אבל הוא אחראי. והחטא שלו, מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, הרצחת וגם ירשת, הוא לא הרג, אבל השיתוף פעולה שלו, או האי עשייה שלו שנתפס כשיתוף פעולה, יחשב כהריגה. וירשת? אתה נהנה מהשלל? אבל אני הסברתי לכם כמה פעמים כבר שישראל לא נהנה מהשלל בהיבט המוסרי, בתכנים האתיים של ישראל. בפסוק רף, ויאמר רחב אל אליהו, המצאתני אויבי, האויב שלו. ויאמר מצאתי יען, התמכרך לעשות הרע בעיני אדוני, הנני מביא אליך רעה, וביארתי אחריך, והחלטתי לאחיו משתין בקיר. מה זה משתין בקיר? אתם יכולים לקחת את זה או של הכלב או של הילד, אבל שניהם משתינים בקיר. ועצור ועזוב, זאת אומרת מאלף עד בית בישראל, הגזרה היא תבוא, אתה תשלם על זה. אי אפשר לבוא ולעשות ולא, איך אומרים, לקבל את הטוב או את הרע מאותה עשייה. תלכו איתי, אני אומר לכם מבחינה דידקטית, שפסוקים חבב, לדעתי תקראו אתם, אבל לדעתי הם אוספו על ידי הסופר המחבר, כי הם לא שייכים לא לפני ולא לאחרי. אני חושב שזה דבר שהוא אוסף כאן. חבב, רק לא היה כאחיו אשר התמכר. תראו איך זה כתוב, זה לא מתאים. חב זעין, והי כשומע אחיו את הדברים האלה. ואני רוצה לסיים בנימה חיובית, אופטימית. ויקרא בגדה, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך את. ויהי דבר אדוני אל אליהו, התשבי לאמור, הראית? כי נכנע אחיו מלפניי, יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרע בימיו, בימי בנו אבי הרע על ביתו. אבל בסופו של דבר, אחיו כן השכיל, כן למד, אבל כל הפרשה הזו היא פרשה משפטית, דתית, מוסרית. ועלינו להתייחס לזה בשלושת ההיבטים המשפטיים, הדתיים והמוסריים. ולא מן הנמנע לבוא ולומר שהטרילוגיה הזאת קשורה בקשר הדוק. תודה רבה. כן.